השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב. שיהיה לכולנו ברכה והצלחה, פרנסה, ישועה, הגנה, שלום בית, מי שצריך זוגיות, מי שצריך. בריאות הנפש ובריאות הגוף לכל עם ישראל. אמן, כן יהי רצון. בהזדמנות זו נברך גם את הבחור יאיר לפיד, בן שולמית, משהו כזה, שולמית. שנשלח לרפואת הנפש, זה דבר מאוד מאוד חשוב בימינו, רפואת הגוף גם, בהקדם האפשרי, לפני שזה יסתבך. המצב הבריאותי שלו לא כל כך טוב, זה מגיב ישירות על המוח, ואנחנו רואים את הפעולות ואת ההתנהלות שלו, לכן אנחנו נברך אותו בבריאות איתנה, השנה הזו בעזרת השם, שילך במוח ולא בכוח, בעזרת השם אמן. תענו אמן? יופי. לא בהתלהבות. בעזרת השם שיחזור בתשובה שלמה, אמן. כתוב, איתמו חטאים מן הארץ, לא איתמו חוטאים. זה מה שאמרה אשתו של רבי מאיר, ברוריה, שהייתה מניחת תפילין והייתה מלמדת 300 הלכות ביום, את כל התלמידי חכמים, שהיו לו שכנים שהיו עושים לו בלגן, הוא רצה לעשות להם משהו כדי להרוג אותם, איזו תפילה או משהו כזה, התפעל שיעלמו מן היקום. אמר לו, כתוב, איתמו חטאים מן הארץ, לא איתמו חוטאים מן הארץ. זאת אומרת, צריך להתפעל שיחזרו בתשובה, לא שימותו. אז אחרי אנחנו מתפעלים שיחזרו בתשובה, בעזרת השם, תהיה להם חזרה בתשובה מהירה, אמיתית, שלא יפגעו בעולם התורה, כי ידוע שעולם התורה זה עולם שהוא מאוד מאוד חשוב. טכנית, כמו שהסברתי לפני שבועיים, אני אסביר שוב פעם, לעולם לא יקרה מצב שבאמת עולם התורה ייפסק. ברגע שיהיה מצב שעולם התורה ייפסק, חס ושלום, אנחנו לא נהיה מודעים למצב הזה. כי ברגע שהמצב הזה יתקיים, העולם יחדל מלהתקיים. אז אנחנו לא נהיה מודעים, כי אנחנו לא נהיה קיימים בעולם, ולא תהיה בכלל קיום של אישות רוחנית בעולם, כי התורה נפסקה, חס ושלום, כך גם העולם נפסק. אז לא נהיה מודעים בכלל למצב כזה שהפסיקה התורה, כי מיד כולנו נעלם. לכן לא יהיה מצב כזה, וגם ידוע שהיהודים, לא משנה מה הם מתכננים, איזה גזרות ואיזה כל מיני, בתוך תוכם הלב הפנימי שלהם הוא רחמן, רחום וחנון, ואני מאמין שבסופו של דבר יחזרו בתשובה כל הרשעים האלו, ובעזרת השם ייתנו לעולם התורה, להפך, ייתנו יותר ממה שנותנים היום, שיתנו יותר ממה שנותנים היום, כי באמת עולם התורה זה עולם שהוא מאוד מאוד חשוב, ואסור לנו בכלל אפילו לרגע אחד לחשוב על איזה אפשרות שאולי באמת החרדים יעשו צבא. זה בכלל לא היגיון. מי שלא לומד, כמובן, שילך יעשה צבא, כן. אבל מי שלומד, גם מי שלא, גם מי שילמד וילך יעשה צבא, ואלו שילכו להילחם, הלוחמים שילכו למלחמה, הם לא יצליחו. הם לא יצליחו. ההצלחה שלהם נובעת מהתפילה ומהלימוד התורה. הם לא יצליחו פשוט. אז חשוב, כמו שאמרנו, שדוד המלך היה מוציא אלפים אלפים למלחמות, על עוד כל חייל שהיה מוציא למלחמה, היה שם תלמיד חכם שילמד תורה כל היום בשבילו. כי התורה היא מגנה ומצילה. אנחנו עם קטן, אנחנו אפילו לא חצי אחוז מהעולם, אתם צריכים להבין, אנחנו לא חצי אחוז מהעולם, אנחנו עושים רעש, כי אנחנו 100-200 מיליון. אנחנו לא, אפילו לא רבע אחוז, אני לא יודע, 0.0 משהו. זה לא הגיוני שאנחנו נשרוד את כל התלאות האלו שאנחנו עברנו בכל מזמן קיומנו, 3,000, 4,000, 5,000 שנה אפילו, מה שקראנו באלף שנים האחרונות, אף פעם לא יכול לעבור את זה. אנחנו עוברים את זה, איך אנחנו עוברים את זה? מה, כי אנחנו, יש לנו איזה נשק מיוחד, יש לנו איזה כוח מיוחד, לא, יש לנו את התורה. יש לנו את התורה שהיא מגנה ומצילה. לכן אנחנו צריכים להבין שחס שלום שחרדים יתגייסו לצבא בשום פנים ואופן. אין אפשרות כזו בכלל, זה לא בכלל לא קיים במציאות. מי שלא לומד צריך להתגייס לצבא, ואם הוא לא מתגייס לצבא זה לא הוגן. ושקר, הוא צריך לשלם על זה. שיכנס לכלא. מי שלא לומד ועושה כאילו הוא לומד, זה, ולא הולך להתגייס לצבא, לא תורם למדינה, שצריך לתרום למדינה. גם דוד המלך היה לו צבא. אין בעיה עם צבא בכלל. יש הצבא של דוד המלך, היה מורכב מגברים ולא מנשים, חוסר צניעות, כל מיני מסיבות, אנחנו מכירים את הצבא, זה לא עושה, לא רק אתם מכירים את זה, גם אנחנו מכירים את הצבא. לא יודעים מה הולך שם, זה לא חדר ישיבות של חברת הייטק. כל מיני שטויות, כל מיני עניינים, מכירים את הסיפורים האלה. אז זה לא מתאים לחרדי שלומד בישיבה כל היום ללכת לשרת בצבא. לכן אנחנו נאחל בעזרת השם, שבדיוק זה קורה בפורים, מה שקרה בפורים, בדיוק נדבר גם עוד שבת בעזרת השם על מה שקרה בפורים, אם יוצא השם. בדיוק ממש, כמו שלקחו את הסיפור המגילה וכיוונו את זה להיום, ורואים, עצרת, בחייה, יום חמישי גם יש צום של תענית אסתר, צריכים לצום. מי שבהיריון, מי שמעוברת, או מי שילדה 24 חודשים מהלידה, או מי שלא מרגיש טוב. זו תענית דחויה, אז לכן מקלים בה, מי שלא מרגיש טוב. מותר לצחצח שיניים, לא לבלוע את המים, מותר להתקלח, מותר ללבוש נעלי אור, זאת אומרת, זה לא תשעה באב ביום כיפור, תענית אסתר, מתאבלים, לא אוכלים פשוט, מעלות השחר עד השקיעה, זה לא, לא הרבה זמן, זה עד שש בערך, לא יותר מדי. לפעמים אנחנו לא אוכלים כל היום, לא שמים לב בכלל, ואנחנו לא, לא מתייחסים לזה. אז ניקח את זה בתור מצווה, תענית אסתר חשוב לצום, ובאזור השם נזכר שבזכות ימי הפורים, שהם ימים של שמחה, שבאמת האפלה, היגון, הכאב והצער והעצב הפכו לשמחה, זה אנחנו נדבר בעזרת השם במוצאי שבת, איך להפוך את העצב לשמחה, זה אנחנו נעשה שיעור, נשתדל עם רצי השם. לכן, בזכות ימי הפורים האלה נזכה בעזרת השם לשמוע בשורות טובות ומשמחות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון. לכן נמשיך. היום אני רוצה לדבר קצת בעזרת השם, דבר שנתקלתי בו המון בזמן האחרון, עניין הביטחון העצמי. הביטחון העצמי של האנשים גורם להרבה הרבה בעיות, גורם להרבה הרבה בעיות. הביטחון העצמי גורם להרבה צרות, אם זה מסיבה כזו שהבן אדם לא מתפקד פשוט מול אנשים, או בפגישה או בשידוך, או מול הבית שלו, מול אנשים שחזקים ממנו, לא מתפקד, נסגר כולו, הופך להיות מופנם, או שהבן אדם בגלל חוסר ביטחון עצמי רוצה להוכיח את עצמו ועושה מעשים קיצוניים, מרבית, דוקר, עושה בגלל חוסר ביטחון עצמי, כדי להוכיח את עצמו. זאת אומרת, הביטחון העצמי מביא את האדם לכתבים מאוד מאוד שונים, לקיצוניות. לכן אנחנו צריכים היום להסביר מה זה ביטחון עצמי, מאיפה הוא מגיע, לאן הוא מוביל אותנו, איך אנחנו יכולים לשפר את הביטחון העצמי שלנו, באיזה מידה כדאי לשפר אותו, והאם כדאי באמת לשפר אותו יותר מידה, או שכדאי להשאיר אותו כמו שהוא, האם עדיף להיות מופנם, שקט ורגיש, מסוגר בתוך עצמך, או שעדיף להיות באדם פתוח, קריזמטי, תקשורתי. יש כל מיני שיטות, נסביר, כל אחד יבחר לעצמו את הדרך שלו, מה שבטוח שאין דרך אחת שהיא בדוקה והיא נכונה, ורק על פי זה נלך. יש כמה דרכים שאנחנו נסביר אותם בעזרת השם, ונקווה שבעזרת השם השם ייתן לנו את המילים בפה, כדי שנוכל לפתח ולהסביר את העניין הזה, באמת ממקום של עזרה ונתינה לציבור, למי שצופה וגם מי שנמצא כאן איתנו. אני אתחיל, ביטחון עצמי. כל מי שאני אגיד לו כאן ביטחון עצמי, מה זה ביטחון עצמי? לדבר ליד אנשים, להסתכל על אנשים, לא לפחד, לעשות מבחנים, זה ביטחון עצמי, זה הסברה הרווחת אצל הקהל, מהי ביטחון עצמי, מהו ביטחון עצמי, זה העניין הזה שמול אנשים, מול אנשים, מול אנשים. הביטחון העצמי, לפי מה שאני חושב, בעזרת השם, לפי מה שאני חושב, זה משהו אחר לגמרי. הביטחון העצמי היא תחושה שקיימת כשהאדם לא מקבל את עצמו. חוסר ביטחון עצמי, זאת אומרת, כשמרגישים חוסר בביטחון עצמי, זה מגיע ממקום שנוצר פתח לחוס ששואב את הביטחון העצמי. הפתח הזה נוצר במקום מסוים שהאדם לא מקבל את עצמו. מה זאת אומרת לקבל את עצמי? לקבל את עצמי, לדעת מה אני, מי אני, מהי התודעה שלי, מהי המציאות שלי, מהן היכולות שלי, מהן הגבולות שלי, מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, עם מי אני צריך להסתובב, עם מי אני לא צריך להסתובב, לדעת, להיות במודעות ולקבל את עצמך, זה המתכון למעשה לחיזוק הביטחון העצמי. עכשיו אני אסביר. תדעו לכם שיכול להיות שתראו בן אדם שצוחק עם החברים שלו, יושבים באיזה בית קפה, והוא צוחק והוא מצחיק את כולם, והוא כוכב הערב, וכך וכך נראה אדם מאוד מאוד בולט. אתה אומר, הלוואי והייתי ככה, איזה כיף לו, איזה קריזמטי, נוצץ, איזה כמו כוכב, וואו. הייתי רוצה להיות כמור. כשהוא מגיע לבית, הוא שוקע לדיכאון שלו, נופל לדאון שלו, לשליליות שלו. דבר שאנשים לא רואים. כלפי חוץ הוא מקרין, חיוכים, מפזר לכולם נשיקות ואהבה, כאילו אין מחר. ובתוך תוכו, בסופו של דבר, כשהוא מגיע לבית, אם מתחסה בשמיכה, הכאב הפנימי שלו, המחשבות השליליות, הפחדים, מנהלים אותו וגורמים לו להרגיש הכי קטן והכי חלש. אז גם אדם שנראה כלפי חוץ, כבעל ביטחון עצמי מופרז, לא בטוח באמת שיש לו ביטחון עצמי, צריך לחשוב כמה פעמים אנחנו רוצים להיות כזה, או דווקא באדם המופנם שיושב, פתאום אתה מגלה שיושב לידך אדם, נניח בצבא, אתה משרת בצבא, ובמילואים, אתם יודעים, כולם אותו דבר בדיוק, לא משנה אם מנכ״ל או עורך דין, יושב אדם שקט, אתה מגלה שהוא מנכ״ל של איזה חברה מוצלחת, או שזה תלמיד חכם, אתה רואה באדם שהוא, ולא נראה, לא נראה כלפי חוץ, צריך לתהות על קנקנו כדי להבין את זה. זאת אומרת, אין הגדרה חיצונית לאם יש לאדם ביטחון עצמי או לא. בסדר? נמשיך. החפץ חיים מספר שהגיע אליו אדם אחד שהיה בדיכאון והיה ממש חלש מאוד, מופנם מאוד, שקט מאוד, הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא ידע איך להתנהל בחיים שלו, ממש היה חסר כל. סיפר לו כל הצרות שלו, כל הכאבים שלו. אמרו לו, תשמע, אני אגיד לך משהו, תשמע, כדי שתתחיל, כדי להתחיל לצאת מהבעיה שאתה נמצא בה, יש מחר מגיע אחד הבדרנים הכי גדולים באירופה. הוא מגיע לפה או למתנס, תקנה כרטיס, תשמע אותו קצת, תצחק, תשמע קצת מופע סטנדאפ, מופע ליצן, תשמע, תראה, תצחק, תתחיל, תיצור קרקע פוריה, תחייך קצת, ואז משם נתחיל לטפל בך, ותבריא. אמר לו, כבוד הרב, אני הליצן, אני הסטנדאפיסט, אני בעצמי, אני זה שמצחיק כולם, ואני בעצמי, אין לי כלום. אז לכן, מה שנראה כלפי חוץ, זה לא מה שבאמת מסמל על הפנימיות. עכשיו נמשיך. ביטחון עצמי זה כוח פנימי שקיים כאשר אתה מקבל את עצמך, ביטחון, חוסר ביטחון עצמי, כאשר אתה לא מקבל את עצמך. דבר נוסף שחשוב לדעת בקשר לביטחון העצמי של האדם. האדם לא יכול למדוד את עצמו אם יש לו ביטחון עצמי או שאין לו ביטחון עצמי. למה האדם לא יכול למדוד את עצמו אם יש לו ביטחון עצמי או כן יש לו ביטחון עצמי או שאין לו ביטחון עצמי? האדם הרי כן יכול למדוד את עצמו במצבים מסוימים. האדם יכול לדעת, למשל, אם הוא גאוותן. יכול לדעת, הוא יכול להבין, למדוד את עצמו ולדעת אם הוא רעב או שבע, אם הוא עייף או ערני. האדם יכול למדוד את עצמו בפרמטרים האישיים שלו בצורה ברורה. אבל דווקא הביטחון העצמי הוא לא יכול למדוד את עצמו. למה? התשובה היא פשוטה. כשאדם שחווה חוסר ביטחון עצמי, שהוא מתנקז גם לעניין של לעמוד מול אנשים, לדבר מול קהל, לדבר עם אנשים, זה גם קשור לזה, כמובן. נניח, ניקח דוגמה פשוטה, שכל החברים מתכנסים באיזה פגישת מחזור או משהו כזה, וכל אחד רוצה להביע את עצמו, לספר על עצמו, אז יש איזו תחושה של מה אני אומר, איך אני אדבר. אדם כזה עם חוסר ביטחון עצמי, למשל, יחשוב כמה פעמים על כל דבר שהוא אמר, וינתח כל דבר שהוא עשה, כל צעד שהוא עשה, כל... ינתח אותו כמה וכמה פעמים, בסופו של דבר מה יתגלה? הוא יישב עם עצמי, איזה גרוע הייתי פה, מה עשיתי פה, איזה טעות, כמה שטות דיברתי שם, התחיל לבקר את עצמו. מה קורה? האדם שם לב לכל צעד, לכל שעה, לכל פעולה שהוא עשה, הוא שם לב אליה באלף שימת לב, באלף עיניים הוא יסתכל על זה. מה? שאדם אחר כלפי חוץ, ברוכים הבאים, אדם אחר כלפי חוץ, בכלל לא שם לב לזה. האנשים ששמעו אותו בכלל לא שמו לב לזה. כי האדם ביקורתי מאוד כלפי עצמו, בכמה וכמה עשרות אחוזים יותר מאשר מה שהסביבה שלו ביקורתית כלפיו. הבנתם? לכן המדד של הביטחון העצמי לא באמת אמיתי, הוא לא באמת נכון. אם האדם הזה מסתכל על מה שהוא אמר או מה שהוא עשה במשך היום, זה לא נכון, זה לא יכול להיות שבאמת האנשים האלו שמו לב לכל מה שאתה שמת לב. אתה מודע לעצמך ב-100% לבעיות השליליות שלך, הביקורתיות שלך מאוד מאוד גבוהה. זה לא אומר שכל האנשים שמו לב לטעות שדיברת עם חטא יותר מדי, ופה אמרת מילה לא נכונה, פה אמרת שלך במקום שלך. לא שמים לב לזה. אתה חושב ששמים לב לזה. ואז אם אתה חושב שאתה עם לב לזה, אתה מתחיל לשפוט את עצמך, לבקר את עצמך ברוך הבא, ולשלול את עצמך, ובסופו של דבר אתה נמצא במצב ששפיטה עצמית מאוד מאוד קשה, וככה הביטחון העצמי שלך יורד, אבל למעשה אף אחד לא שם לב בכלל לבעיה שלך. ואתה יצרת על עצמך את הבעיה הזו בראש. עכשיו בואו נמשיך. דוגמה למשל לחוסר ביטחון עצמי, אני אדבר קודם כל על הדוגמה האינדיבידואלית של אדם, בין אדם לבין עצמו, בין אדם לעצמו, ומשם הוא הולך בין אדם לסביבה שלו, משפחה שלו, לקהל וכו'. אני נמצא עכשיו בבית שלי, ואני רוצה לארח אנשים. מזמין חבר לבית שלי. אם יש לי ביטחון עצמי, אני מזמין את החבר, ואני דואג שהבית יהיה מסודר, ממוצע. אם אין לי ביטחון עצמי, כשאני מזמין את החבר, אני אתחיל לנקות את הבית בצורה קיצונית. עושים כל דבר פה, כל דבר ש... זאת אומרת, שמה שאני אגרום לעצמי, זה דבר כזה. אני לא יכול לספק את החבר הזה, או את הדוד הזה, או את מי שמגיע, כי אני עצמי כלום. לכן אני צריך להשתמש באמצעים חומריים, כמו ניקוי והברקה של הבית, כדי שיהיה לו נוח ממקור אחר. כדי שהוא יקבל את ההנאה מהביקור ממקור אחר ולא ממני. דוגמה נוספת. גבר ואישה שנמצאים בזוגיות. אם הגבר הזה הוא חסר ביטחון, אז ככל שהוא חסר ביטחון, כך הוא יקנה לה יותר מתנות בקצב גדול יותר, בקצב מהיר יותר, בזמן לא זמן, זאת אומרת לא בימי הולדת ולא ביום נישואים וכו' וכו'. יקנה מתנות כל הזמן כדי שהיא תתמקד בחומר, במתנות ובהפתעות, והיא לא תתמקד בו, כי הוא חסר ביטחון. הוא לא יכול להציג את עצמו. הוא לא יכול למכור את עצמו לאישה הזו. הוא לא יכול לספק אותה ולגרום לה לגאווה בהסתפקות מועטה, רק באופי שלו נניח להתגאות, או בהתנהלות שלו, או בתקשורת שלו איתה, או בנתינה שלו הרוחנית. הוא לא יכול, הוא אומר, אין לי כלום, אני כלום. אז מה הוא עושה? הוא עושה טרנספורמציה, ואת כל הנתינה שלו הוא הופך לחומרית. כדי להסתיר, לשים מסך בינה לבין המציאות האמיתית שלו. זאת שהיא תתעסק בפסמים ובמתנות ובארנקים שהוא קנה לה, ולא תראה באמת את החורים השחורים שיוצר לעצמו. הבנתם אבל את הדוגמה, מה זה חוסר ביטחון עצמי בין אדם לבין עצמו? יופי. מקרה כזה, אדם כזה יכול להיות מובל, ויכול להיות מובל כמו צון לטבח. מה זאת אומרת? זה עניין של זמן, עד שהסביבה, אמנם היא לא מגלה את זה בזמנים הראשונים, בפעמים הראשונות, זה בסדר, לאט לאט, לוקח זמן להבין את זה, אבל כשהסביבה מבינה את זה, כשרואים אדם, כשאנחנו יודעים בוודאות, שאין לו ביטחון עצמי, ואין לו הערכה עצמית, והוא חושב על עצמו, שהוא מאוד מאוד שלילי, מאוד מאוד חלש, אז אנחנו באופן טבעי מתנהגים כמו שהאדם מתנהג לעצמו. כמה עם הפנים לפנים, וכשסתכלו על המים, השתקפות, כמו מראה, תסתכלו על עצמכם, כמו שאתם רואים את עצמכם, כך לב האדם לאדם. כך האדם ירגיש כלפי האדם אחר. דוגמה, תראו משהו מטורף לגמרי, באמת. נניח יש בן אדם שהוא אדם חשוב, ויש לו אחים, ואחד האחים כל הזמן מסביבו, עוזר לו, נותן לו, מטפל בו, דואג לו, ואחד האחים לא מתרגש מהמעמד שלו, אפילו קצת מזלזל בו. את מי האדם החשוב הזה יכבד יותר? את האח שנותן לו כל היום, כל היום, כל היום מסביבו, מקרקר מסביבו, או את הבן אדם שלא מתרגש ממנו? אתם יודעים שהוא יכבד יותר את האדם שלא מתרגש ממנו, את האדם שמזלזל בו, הוא יכבד יותר. והאדם שלא ישקיע בעבודה שלו, יקבל קידום יותר מהר מהאדם שכן ישקיע בעבודה שלו. זה טעוף, אני אומר לכם, זה טעוף, זה פשוט שיגעון, זה נגד השכל האנושי. אבל זו מציאות. זו מציאות. למה? כי כשאדם נותן יותר מדי, נותן יותר מדי, זה אומר שמשהו פנימי אצלו לא בסדר. עם עצמו, בינו לבין עצמו. כמו שאומר, זה בינו לבין עצמו. משהו לא בסדר. הוא לא יכול לעכל או להבין שאותו אדם חשוב, בן המשפחה שלו יכול לכבד אותו, יכול לאהוב אותו, או שהוא יכול להיות בחברתו מעצמו בלבד, בלי שום תפאורה מסביב. הוא לא יכול להקל את זה. אבל הבחור השני, נו, אז הוא ראש העיר, בסדר, אז הוא מנכ"ל, יופי, אז הוא מוצלח, נו, אז מה? אני לא ירד ממנו בשום פרמטר. ככה אני מרגיש עם עצמי. אתה מרגיש ככה? אתה הורדת אותו למגרש שלך, לא משנה אם הוא נמצא בגדל השן, בגאווה שלו, הורדת אותו למגרש. ברגע שהורדת אותו למגרש שלך, הוא מרגיש שיש פה כוח. כשיש כוח אתה מכבד. כשאין כוח אתה לא מכבד. ככה זה. לכן אתם, כל אחד ואחד מאיתנו. תדעו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנכבד כל אחד ואחד וניתן לכל אחד ואחד. אבל כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה לא יכול לתת אהבה למישהו אחר. אם אתה לא מחובר לעצמך, אתה לא תוכל להעניק אהבה. האהבה הזו היא אהבה סתמית. וזה חשוב לדעת את זה, וזה הבסיס של כל החיזוק של הביטחון העצמי. אני, מספיק לי מי שאני ומה שאני, כדי להסתדר או כדי להשתלב טוב עם האדם הזה, ועם האדם הזה, ועם הגברת הזאת, אני לא צריך שום דבר אחר. ומה זה יגרום? שאנשים לא יצטרכו להתאפר יותר מדי, לא יצטרכו ללבוש בגדים חשופים יותר מדי, לא יצטרכו ללכת על סולמות כעקבים, סולמות, אני לא יודע מה זה, כל אחת הולכת עם כל מיני נעליים מוזרות, לא יצטרכו ללכת איתם יותר מדי. הגברים לא יצטרכו להיות יותר מדי מצוחצחים, עד כמה שאפשר. לא נצטרך להיות לחוצים יותר מדי. לא נצטרך לחשוב על פגישה שיש לנו 2,000 פעם לפני הפגישה. אנחנו נרגיש פשוט משוחררים. אנחנו נרגיש באוויר, מעופפים, רגועים, שלווים. אף אחד לא קובל אותנו, אף אחד לא יסגור אותנו אם אנחנו נחזק את הביטחון העצמי שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אל תחשוב שאתה נותן יותר מדי, אל תהיה צדיק הרבה. זה לא טוב לתת יותר מדי. תיתן לפי הגבולות שלך, לפי היכולות שלך. לפעמים יש אנשים שמבקשים צדקה. ואתה יודע שהאדם הזה לוקח את הצדקה הזו, וקונה באלכוהול. כשאנשים בצמדים, אתה רואה שהם נרקומנים ואלכוהוליסטים. אתה רואה את זה, לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה. ואתה נותן להם 5 שקלים. אז אתה יודע שאתה עשית חטא? עשית חטא. נתינה זה טוב. תרגיל את עצמך לנתינה. לא. זו נתינה פסולה. נתת לו 5 שקלים, הוא הלך וקנה בזה סמים והרס את עצמו עוד יותר. 5 שקלים שלך עזרו להרס הגופני והנפשי שלו. לכן נתינה היא, גם לנתינה יש הגבלה. החוסר ביטחון העצמי מגביר את הנתינה, כדי לחסות על הפגמים שאתה חושב שיש לך. מובן, הבסיס של ה... כן, בטח, בהחלט. נכון, אבל צריך, יש, נכון, אתה לא, אף אחד לא יאשים אותך שאם נתת בטעות פעם אחת למישהו כזה. אבל יש אנשים שעל תקן יומיומי נותנים 5 שקלים לאותו נרקומן ומממנים לו את הסמים. לכן, האדם כזה שנותן באופן קבוע לבן אדם כזה שמשתמש בכסף הזה, 99% סיכוי שמשתמש בכסף הזה לקניית סמים ואלכוהול, אני לא חושב שהוא יקנה עכשיו מחשבון מדעי כדי לחשב איזה נוסחה בפיזיקה. אני לא מאמין. לפי דעתי הוא ילך למחלוף ויקנה ממנו 5 גרם של סמים. זה מה שנראה לי שהוא יעשה עם הכסף. וזה נראה לכל אדם נורמלי. זה לא נראה לי שזה מוזר. זה נראה לי שזה הגיוני שזה מה שהוא יעשה עם הכסף. לכן, יכול להיות שב5 שקלים שנתת הוא קנה פחית. בסדר, יכול להיות. אבל כמובן הסיכון שאתה לוקח פה הוא סיכון מאוד 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 עדין. לכן עדיף לתת את הכסף הזה לאנשים שאתה באמת מכיר, ברוך הבא, אנשים שאתה באמת מכיר ואתה יודע שהם באמת זקוקים, אפילו אם זה שקל או 5 שקלים, ולא לזלזל בשקל הזה, מה זה שקל, נו, ניתן לנו איזה שקל. לא, צריך להיזהר, צריך לדעת למי לתת את הכסף, כי זה מאוד 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 מסוכן. אם אתה נותן, צריך לדעת למי אתה נותן. ואם אתה נותן למישהו לקנות אלכוהול או סמים, אתה יודע שזה בעיה. הבנו אבל את הבסיס? הבנו, ממשיכים הלאה. בואי אני אגיד לך משהו. תמיד שהנרקומן או האלכוהוליסט, שאני מרחם עליהם, שהשם שלח להם רפואה שלמה, אמן, יבקש ממך 20 שקלים לקנות שווארמה, ותגידי לו, בואי איתי, אני אקנה לך מנה של שווארמה, תמיד הוא יגיד לך, לא, אני רגיל במסעדה אחרת, יש לי מקום אחר, אני רגיל לטעם של זה, לא, תביא לי, אני אקנה, אל תתרחי. תמיד זה יקרה. גם הם בקושי אוכלים, הם לא מסוגלים לאכול, הקיבה שלהם לא מסוגלת לאכול, זה לא... אנשים שבאים, נתקעתי עם חברה שלי עכשיו, אנחנו נוסעים פה ליהוד, חזרנו כסף לאוטובוס, וכל הסיפורים האלה, יש גם סיפורים אמיתיים, 1 לאלף. אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על הדבר הזה, אנחנו צריכים להיזהר לתת את הכסף לאנשים שבאמת זקוקים לו. באמת, כמו המדינה, המדינה שלנו נותנת את הכסף לאנשים שבאמת לא זקוקים לכסף הזה. מנכלים וכל מיני חברות, עטבות מס לאנשים, ואת אנשים שאין להם מה לאכול, קוראים אותם, משפילים אותם, מבזים אותם והורגים אותם. אנחנו צריכים להיות מודעים לנתינה שלנו. והנתינה שלנו צריכה להיות מוגבלת ומסודרת ומאורגנת. נעבור השלב הבא. איך אני יודע אם יש לי ביטחון עצמי או שאין לי ביטחון עצמי? אוקיי? זה פשוט. אנחנו צריכים קצת מודעות, ואז אנחנו נדע בדיוק אם יש לנו ביטחון עצמי או שאין לנו ביטחון עצמי. זה ממש כמו סדנה. אני אתכם כמו סדנה שתעבדו עם עצמכם ותראו. כאשר אני נמצא בסיטואציה שלא קשורה אליי ישירות, אלא נמצאת בסביבתי. ראיתי משהו מסוים, ראיתי אדם מסוים, לא משנה מה. כאשר אני נמצא בסיטואציה מסוימת, נניח אני רואה בן אדם שמתווכח עם מישהו על חנייה. ברגע שאני רואה את החוויה באופן סובייקטיבי זה פנימי. זאת אומרת, אני רואה את החוויה כאילו שאני מעורב בה, ומשווה את המצב שראיתי כרגע, ושם את עצמי במקום אחד השחקנים בסיטואציה שאני רואה מולי. שני דברים. דבר ראשון, תדע שיש לך כבר בעיה עם הפיתחון העצמי שלך, כי כשאתה רואה סיטואציה מסוימת, אתה לא ישר מקשר אותה לעצמך, אלא אתה מנסה לראות מה קורה שם מסביב קודם כל כדי להתקיים. ברגע שאתה משליך את זה על עצמך, אוטומטית יש לך בעיה עם עצמך. עכשיו, אם אתה שם את עצמך, נניח במקום האדם שתוקף, אוקיי? אז יש לך בעיה, יש לך חוסר ביטחון עצמי. אם אתה שם את עצמך במקום האדם שחוטף, אז יש לך בעיה עם הערכה העצמית שלך. אחר אני אתן דוגמאות כדי שזה יהיה מובן לאט לאט. אני, בתור אדם חושב, אני כל הזמן מנתח את מה שקורה מסביבי. בין אם הניתוח עמוק, דיפי, פנימי, פרטני, בין אם הניתוח הוא פשטני וקליל. כל מה שקורה מסביבו של האדם, איכשהו בסופו של דבר מתחבר אליו. או שאני משייך את זה לעצמי, או שהחוויה הזו שאני ראיתי כרגע, או הדיבור שהיה לי עם אותו אדם במקולת, והצפירה שצפרו לי וכמעט נדרסתי בשנייה האחרונה, ברגע האחרון זזתי, החוויות האלו הקטנות שמלוות אותנו במשך היומיום, גם אם אני לא מודע אליהם במציאות השכלית הראשונית שלי, גם אם אני לא מודע אליהם, זה לא אומר שהן לא משפיעות עליי בחיי היום. זאת אומרת, החוויות שאנחנו עוברים בחיי היום, הן אלו שמעצבות אותנו וגורמות לנו להיות מי שאנחנו. לכן, אם אני לוקח את הבת שלי לדוגמה, לבית מסוים, אז אני לא אסכים שהטלוויזיה תהיה שם דלוקה. אני לא אסכים שהטלוויזיה תהיה דלוקה. בשום פעם באופן, אני לא אסכים שהטלוויזיה, לא משנה גם אם זה תוכניות של ילדים או לא משנה מה. למה? כי יש פה עכשיו חוויה מסוימת, שתגרום לעיצוב של הנפש שלה. מתי זה ישפיע? יכול להשפיע עוד 30 שנה. זה לא משנה מתי זה ישפיע. זה עוד אבן, עוד נדבך בבניית האישיות שלה. אז לכן, זוג הורים שיש להם ילדים, ומתווכחים ליד הילדים, אין בעיה, התווכחת, פרקת את העצבים שלך, פרקת את העצבים שלך, את צודקת, אתה צודק, אין בעיה. יצרת אצל הילד חוויה סובייקטיבית, שתשפיע עליו באופן ישיר, גם אם לא עכשיו, עוד 20 שנה. גם אם לא עכשיו. מה שאני מנסה לומר, שאנחנו, מי שאנחנו, אנחנו יצורים, באמת, יצורים נבונים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חוכמה מאוד גדולה, מוח מאוד מורכב, נשמה מאוד עצומה, אבל אנחנו יצורים שמושפעים מהסביבה. אנחנו יצורים שמושפעים מהסביבה. מתי? מי האדם שמושפע מהסביבה יותר מכולם? זה האדם שמתאבד. אדם שמתאבד הוא האדם שמושפע מהסביבה יותר מכולם. נניח, אתה יכול לשמוע על מקרים שאדם מתאבד כי השפילו אותו. כי התעללו בו, כי פגעו בו. הוא נתן לחברה את השליטה על החיים שלו. ולמעשה, גרם להם, כי הרי הבן אדם שמתאבד, זה פסיכולוגיה מאוד עמוקה להיכנס לראש של המתאבד. הבן אדם שמתאבד, ברגע אחד לפני שהוא עושה את זה, הוא נמצא בזעם, הוא לא נמצא בכאב. הוא נמצא בזעם ברמה כזו של לפגוע בכל מי שפגע בו. איך? על ידי איסורי מצפון. אבל הבעיה שהאיסורי מצפון האלו עוברים לילדים האלו, לנערים האלו שגורמים לזה ולזה ולזה ולזה, השפלה וכו' וזה, אחרי שבוע, שבועיים, אחרי חודש. והם חוזרים קדימה, החיים ממשיכים, החיים חזקים מהכל. ואז האדם הזה רואה שמשהו עשה טעות ואין שום תוצאה, זאת אומרת גם כאן הוא הפסיד כביכול. לכן התאבדות זה המעשה הטיפשי ביותר, אבל ההתאבדות זה הוכחה שבן אדם מאוד מושפע מהסביבה שלו. מאוד. יש התאבדויות מסיבות אחרות וכו', אבל האדם מושפע מהסביבה שלו, זה להמחיש עד כמה אנחנו מושפעים. להמחיש עד כמה אנחנו מושפעים מהסביבה, אז אנחנו נראה את הבגדים של כולנו כאן, כמעט כולנו כאן, יש אותו גוון בין השחור לבין האפור, בין השחור לבין האפור. כי זה מה שאיקוני האופנה קבעו, שזה מה שצריך ללבוש, וזה מה שצריך להרגל. כולנו מושפעים במידה כזו או אחרת מהסביבה, מהחוויות. ככל שאני מושפע יותר מהחוויה, כך הביטחון העצמי שלי והערכה העצמית שלי נמוכה יותר. ביטחון העצמי שלי נמוך יותר והערכה העצמית שלי נמוכה יותר. למה? פשוט. פשוט מאוד. יכול להיות, כמה פעמים קרה לכם, בואו ניקח דוגמה. סליחה על השאלה, למי יש כאן בבית נעליים שנקראות קרוקס? אני שואל ברצינות, למי יש כאן בבית נעליים שנקראות קרוקס? יש, כמעט להרבה אנשים, זה קיים. האם זה נכון שבפעם הראשונה שראיתם אותם, אמרתם, וואו, איך הוא מסוגל ללכת עם הנעליים האלו? זה ממש הזוי לגמרי, איך הוא לובש אותם. נכון? נכון? כולם, כולם. ואחרי חצי שנה אתה מוצא את עצמך, גם אני אמרתי זה בעצמי, וביום כיפור אני לובש נעלי קרוקס, ביום כיפור, יום כיפור אף אחד לא רואה, זה בכנסת כולם עייפים לא שמים לב מה אתה לובש, מה אתה נועל. נכון שכל מי שקנה בפעם הראשונה שהוא ראה את הנעל, אמר, נעל כזאת, אני לא הייתי רוצה לייצר, לא הייתי מנסה לייצר נעל כזה, זה בדיחה, זה ליצנות. בסופו של דבר גם דוקטורים הולכים איתם בבתי החולים, וטבחים, וספנים, ובקיצור, השתלטה על העולם. היום אתה יכול ללכת ברחוב, אתה יכול לאנשים נעלי קרוקס, כאילו לא קרה שום דבר. בסופו של דבר, אתה מבין שההשפעה של החברה והסביבה עליך ישירה. דיירקט, ממש, פרונטלית, לפנים, לא משנה מה אתה תגיד, לא משנה. ככל שאתה חזק יותר בביטחון העצמי שלך, ההשפעה תהיה נמוכה יותר. ככל שאתה חלש יותר, ההשפעה תהיה ישירה יותר. הבנתם את הרעיון? ממשיכים הלאה. איך אני, שאלה, איך אני מסתדר עם העניין הזה? איך אני מטפל בעניין הזה? שיש לי בעיה, הגעתי למסקנה, יש לי בעיה בביטחון העצמי ובערכה העצמית שלי. איך אני מסתדר עם זה? מה אני עושה בשביל לתקן את זה? מה אני צריך לעשות? כמו שאמרנו, אחת הבעיות הנפוצות שמסתעפות מעניין של הביטחון והסביבה וכו', היא לדבר מול אנשים. לדבר מול אנשים. מה הבעיה בלדבר מול אנשים? מה הבעיה לדבר מול אנשים? מה הבעיה לדבר מול אנשים? ותדעו לכם, שאם יש איזה מישהי, סתם שהיא התעצבנה, שגנבו לה את התור בסופר, ויש שם 20 אנשים מחכים לתור, והיא צועקת על זו שגנבו לה את התור, מה את עושה? והם רבות ביניהם, זה לא אומר שהיא מדברת מול אנשים. זה לא אומר שיש את הביטחון עצמי לדבר מול אנשים. זאת אומרת, לדבר מול אנשים זה לא רק לדבר מול אנשים. הבנתם? לדבר מול אנשים זה שאתה תהיה הפוקוס, המרכז, ואליך העיניים נשואות. מחכים לך לשמוע אותך או אותך, מה שאת אומרת, מה שאתה אומר, ולדעת מה, זה עניין של לדבר מול אנשים, אבל סתם שמישהו צועק מול אנשים, או שיש מריבה או ויכוח, או מדבר, זה לא מה שיש לו ביטחון עצמי, אוקיי? ממשיכים. אז הבעיה, אחת הבעיות הברורות שיש בעניין של ביטחון עצמי, זה לדבר מול קהל. מה באמת, למה אני מפחד לדבר מול קהל? מה יקרה? מה יקרה? יפה. הדבר הראשון, לא, הדבר, יש סדר. הדבר הראשון, שכשאני מפחד לדבר מול קהל, עולה לי בראש, זה שאני לא אומר את מה שרציתי לומר לפני כן. אני רוצה עכשיו לדבר על תוכנה מסוימת שפיתחתי, ואני מתחיל איך עלה לי הרעיון, איזה תוכנות קרובות היו בשוק, מאיפה לקחתי את הרעיונות, איך התפתחתי, מאיפה פיתחתי וכו' וכו'. ואז אני מסביר איך עשינו, מי השותפים, מי השקיע, איפה אנחנו מפיצים את זה, באיזה פרסומות נשתמש וכו', איזה פלטפורמה היא מתאימה, יש סדר מסוים. כשאני מגיע מול קהל, וניקח את התוכנה שקוראים לה קופ, סתם, כן, ומחרנו אותה שבוע שעבר, ואתם תשמעו על זה בעיתונים, להתראות, נעלם. הרבה הרבה מנכלים, הרבה אנשי מחירות, לא אנשי מחירות, הרבה אנשי עסקים, שמתעסקים במחירות שחייבים להציג את המוצר שלהם, נתקפים בפחד, חרדה, בעתה, מקהל. פחד קהל, דבר שהוא ידוע, זה כן. הפחד קהל לא קשור רק לביטחון עצמי. יש אנשים שיש להם ביטחון עצמי באחד על אחד, ביטחון מדהים, קריירה, מול קהל, הם נעלמים, נעלמים דום. יש דבר כזה. אבל סתם לוקח את הדוגמה הזו, כי כל אחד ואחד מאיתנו יכול להתחבר לדוגמה הזו, וכל אחד ואחד מאיתנו יחשוב אחר שהוא הולך לדבר מול קהל, יהיה לו חלק. תמיד בבר מצוות יש את הדוד הזה שתופס את המיקרופון ומדבר בלשון רעותה, אתה אומר, איך הוא בנאי? איך הוא קופאי? הוא יכול להיות ראש ממשלה? מדבר, ואתה עם עצמך, יש לך תואר במתמטיקה, הוא כלום, אין לו כלום, הרבה 3,000-4,000 שקל בחודש, הוא מדבר עם ביטחון כאילו העולם שלו. ואני, שיש לי תואר, ויש לי וילה, ויש לי מכולת, ויש לי אישה, ויש לי זה, אני... מה יגידו, מה אמרו? אז אתה לא מבין איך זה, מאיפה זה מגיע? מכאן מוכח שזה לא מגיע באמת ממה שאתה, אלא זה מגיע ממי שאתה. עכשיו אנחנו נסביר. מה הפחד לדבר מול קהל? מה הוא הפחד של דבר? הדבר הראשון, שלא תנהל את עצמך כמו שרצית לפני כן. הדבר השני, שיצחקו עליך, שיזלזלו בך ושיתנגדו למה שאתה אומר. בדרך כלל, קהל הוא מושפע, אז ההתנגדויות יהיו פחותות. יהיו פחותות. אבל גם קורים מקרים שמתנגדים. באמת, אתה מתחיל עכשיו ופתאום בא אליך, מה אתה מדבר שטויות, זה לא נכון, זה. דבר ראשון, מקרה כזה, אתה צודק. אני לא כל כך מבין, אבל אני אומר מה שאני יודע. סגר ציפוי, אתה אין לו מה לומר, חשב, זה יצא מהאולם. נפטרת ממנו. אבל באמת, איך אתה מרגיש שמישהו תוקף אותך? או איך אתה מרגיש שמישהו מתנגד אליך? אתה מרגיש קור בכל הגוף, אתה מרגיש שאתה... אתה לא יודע איך להגיב לזה. וזה חוסר ביטחון. לכל אחד יש את זה, כן? רק ברמות מסוימות. אני עכשיו רוצה להסביר לכם איך לפנות לעצמך כדי שתוכל לנווט את עצמך בדרך הנכונה, מבחינת הביטחון, מבחינת התקשורת עם אנשים, מבחינת הסביבה, מבחינת הערכה עצמית, מבחינת כל מה שקשור אפילו למחירות, לתקשורת טובה, לקריזמה. איך אני יכול, כי אומרים אנשים, אומרים, עם הקריזמה נולדים. וזה לא בדיוק נכון. אפשר לייצר קריזמה בכמויות, בלי סוף. זה תלוי באיך אתה מבין את הנפש של האדם. אני אשאל לכם שאלה. אם את, לדוגמה, הולכת לבית החולים, לוקחת את הסבתא שלך לבדיקות, ואת עומדת מול הרופא, והוא אומר, כך וכך וכך וכך. אוטומטית, לא משנה מה הוא אומר או מה הוא יאמר, את מקבלת, או אתה מקבל, לא משנה מי עומד מול הרופא, מקבל את מה שהרופא הזה אמר. נכון? לא מתווכחים יותר מדי, למרות שיש 200 מיליון נפטרים בארצות הברית מרשלנות רפואית ומחיידקים וזיהומים בשנה או משהו כזה, או בכל העולם או בארצות הברית, או... יש מאות מיליונים של נפטרים רק מזיהומים ומטעויות מרשלנות רפואית, אבל לא, מה אני משנה. אתה מקבל את דברי הרופא כמובן מאליו. אבל אם אתה בעצמך רופא, אתה לוקח את הסבתא שלך לבית חולים, ובא הרופא שמטפל בה ואומר כך וכך, הוא לא ישפיע על הרופא עם הסבתא כמו שישפיע על בן אדם שהוא לא רופא. נכון? כי יש לי את האינפורמציה בתור רופא להתנגד גם לדעה שלו. כי אני גם מבין את מה שהוא מבין. נכון? זאת אומרת שכדי שאני אוכל להיות בתקשורת טובה עם הסביבה ועם עצמי, אני חייב להכיר את נפש האדם. אז אני לא צריך ללכת ללמוד רפואה, ולאחר מכן ראיית חשבון, כדי לדבר עם עורך חשבון, ואחר כך עריכת דין, כדי לדבר עם עורך דין, ואחר כך ללמוד משחק, כדי לדבר עם השחקנים, אני לא צריך לעשות את כל זה כדי להיות ברמה של האדם שאני מדבר איתו, כי יש אלפי מקצועות בעולם, ואין את הזמן ללמוד את כל המקצועות האלו. מה אני כן צריך ללמוד? אני צריך ללמוד איך האדם בנוי. אז הרופא הזה, לפני שהוא רופא, והעורך דין הזה, לפני שהוא עורך דין, הוא אדם. ואני צריך ללמוד איך האדם הזה בנוי. וברגע שאני מבין מהו מבנו, מהו המבנה הפנימי בפנוכו של האדם, מהו המבנה שלו, אז אני באמת יכול לנהל ולהתנהל עם כל אדם ואדם ביקום, בלי שום בעיה, בלי שום חסימה, בלי שום חשש, בלי שום פחד. אני יודע, דבר ראשון, אני צריך ללמוד, כשאני רוצה ללמוד איך לחזק את הביטחון העצמי שלי, אני צריך ללמוד את הדברים השליליים שהאדם חווה. אז השחקן הזה עכשיו שמשחק פה בהצגה, מרשים את כולם, מדהים מאוד. ידוע שלכל אדם חושב, יש פחדים. אחר מסתכל ואומר, וואו, איזה מוכשר, ממש. אני מסתכל, אני לא אומר, איך אני אשחקן טוב כמוהו, איך אני אציג, איך אני אביע את עצמי בצורה ראותה כל כך, לא. אני מסתכל ואני אומר, מה הפחדים שלו? שחקן כזה, אני יודע מה הפחד שלו. שיבוא איזה צעיר אחד ויגנוב לו את ההצגה. שבסוף זה יתגלה שזה רק 15 דקות של תהילה. שהרופא הזה מתמחה ב... מחלה מסוימת ומחר ימצאו לה תרופה. שהעורך דין הזה, פתאום כל הלקוחות שלו יעזבו אותו. וכך וכך וכך. מה הפחדים שמנהלים את האנשים האלו? ראש הממשלה, בן אדם כביכול הכי חזק. מה הפחד שלו? במקרה שלנו הפחד שלו מאשתו. אבל סתם, ראש ממשלה אחר באופן כללי, סתם, זה אדם נורמלי אחר. מה הפחד שלו? שיקחו ממנו את התפקיד. שלא יבחרו בו בבחירות, שהוא עושה מהלכים לא נכונים. יש פחד לכל אדם ואדם ביקום. אין אדם שאין לו פחד. אז כדי להשתוות לאדם אחר, אני צריך לנגוע בנקודות האישיות הפנימיות שלו. וכשאני נוגע בנקודות האישיות עם עצמי, האדם הזה הוא בא מולי, והוא, אולי הוא מתנשא עליי קצת, כי הוא חושב שהוא יותר טוב ממני, וזה מוריד לי קצת הביטחון. או גורם לי להיות קטן, לא, אסור לי. אסור לי גם לפגוע בו, אבל אני עם עצמי, אני יודע. גם לא יש פחדים, גם לא יש כאבים, גם הוא יכול להיות חולה. אני מוריד אותו לדרגת אדם. מוריד לו את התואר פרופסור, מוריד לו את התואר עורך דין, מוריד לו את התואר שחקן, מוריד לו את התואר דוגמן, לא משנה מה שהם מרשים. לא יודע עד כמה, אבל מה שמרשים אנשים. ולצערנו הרב היום פרופסור, לרפואה ודוגמן מרשימים אנשים באותה רמה. אפילו דוגמן מרשים יותר מפרופסור. עולם הפוך אני רואה. בכל מקרה, מוריד לו, משאיר אותו אדם. עירום וחסר כל. אני ואתה אותו דבר. ברגע שאני חושב הצורה הזו, והקם המחשבה שלי והגישה שלי משתנה לפי הצורה הזו, התקשורת שלי עם אנשים תהיה חלקה יותר, ראותה יותר, ברורה יותר, בהירה יותר. אני פשוט ארגיש משוחרר יותר. כי התארים שמסביב, התגים, הסטיגמות שמלוות, אנחנו בונים, אנחנו יוצרים אותם לעצמנו. כי לומר, כן אדוני, מה השם שלך? פרופסור מרקוביץ'. אז הפקידה כבר, כן דוקטור, כן פרופסור, סליחה. מה אתה צריך? או מה השם שלך? יצחק בטיטו. כן, יצחק, כמה דקות, אני חוזר לדקה, יש לי פה טלפון. זה תדעו, זה מה שקורה. התואר של האדם, כן, התואר של האדם, פותח לו דלתות, הולך לפניו, מלווה אותו, מנהל אותו. אבל ברגע שזה בא מולך, אתה צריך לדעת. האדם הזה, יש פחדים בדיוק כמו הפחדים שלך, יש לו חושות בדיוק, אפילו יותר, כי יש לו הרבה יותר מה להפסיד. אני לא אומר להשפיל בתוכך כל אדם שעומד מולך, אבל צריך להיות גם מודע, גם לחיוביות שבו, וגם לשליליות שבו. אז יש אדם ש... אז הנה, אז הפרופסור הזה, יגיע אליו טכנאי של אינסטלציה, ויגיע אליו הבן של ראש העיר, כמובן של הבן של ראש העיר הוא יתייחס הרבה יותר יפה ובכבוד גדול יותר, ואפילו לא יגבה ממנו תשלום. אבל הטכנאי של האינסטלציה יתייחס, נו, עוד טכנאי, כן, מה הסיפור, מה הבעיה, ככה, ככה, זה, זה. תסגור את זה עם המזכירה, תקבע עם המזכירה, תקבע. בלי יחס, בלי אנושיות, בלי שום דבר. יכול שזה הניהול שלהם, לא סתם עם הדוגמה. שאני אצטרך, אני אומר דוגמה. אבל בלילה שהוא ייכנס לשירותים, והוא יפתח את המים והוא יגלה שהמים לא נפתחים. ויש בעיה גדולה, והכל צף, והבית מתחיל להתמלות במים. הוא לא יכול להתקשר לבן של ראש העיר. את מי הוא צריך? לטכנאי של האינסטלציה. איך קוראים לזה? יצחק בטיטו. אבל איך קוראים לזה? יש איזה שם. אינסטלצטו. אינסטלצטו? אינסטלטו. אינסטלטו. דבר אנגלית כזה, אינסטלטור, נשמע כזה כמו אינסטלטור, I'm אינסטלטור, yes. שרברב, שרברב, שרברב זה נשמע לי כמו גנן, משום מה. שרברב. אז הוא יצטרך את אותו אדם. זאת אומרת, שאתה חושב שאתה צריך את הפרופסור והגעת ל... לא, גם הפרופסור אני צריך אותך. גם הפרופסור צריך את האישה הפשוטה שלמד את הבת שלו חשבון, כי הבת שלו יצא אבלה. כן? אז יש מקרים שאתה צריך לדעת שהאדם הגדול שעומד מולך הוא כמוך בדיוק. אין הבדל בין אדם לאדם. נכון, כשם שפרצופיהם שונים, כך גם דעותיהם שונות, אבל אין אדם שיותר טוב, חוץ מאדם אחד שיש משה רבנו, וחוץ מהכהנים והלווים שיש להם דרגה מעל ישראל, אבל כל ישראל אחים. כל ישראל שווים. ואנחנו צריכים לייחס לעצמנו חשיבות כמו לאדם הכי גדול שעומד מולך. למה? וזה מסתכם כל העניין של ביטחון עצמי. כי אני בן של מלך, והוא בן של מלך, וזאת בת של מלך, וכולנו בנים של מלך. וכשאנחנו יודעים בזה שאנחנו בנים של מלך, אנחנו מתמלאים בגאווה, גאווה חיובית, לא גאווה ליצנית, לא גאווה של תאווה, גאווה חיובית. ואז קורה מקרה מדהים. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברציפות, והמחשבות שלך לא עוצרות אותך, תדע שטיפלת בביטחון העצמי שלך. ברגע שהמחשבות שלך משתלטות עליך וגורמות לך לחשוב אלף פעם לפני כל מילה שאתה מוציא בצורה סיזיפית, בצורה קשה מאוד, תדע שהביטחון העצמי שלך פגום. כי אנחנו יודעים שחוץ מהקדוש ברוך הוא, כולם טועים. כולם טועים, כולנו טועים, טעינו וניטה. רק דמות אחת ביקום, דמות, לא יודע, אין לו דמות ואין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אבל רק כוח אחד ביקום לא טועה. וזה הקדוש ברוך הוא. אז אם אני אפחד מטעויות, או שישפטו אותי, או שיתנגדו אליי, מתישהו אתה תיטה, תקבל את זה. תלמד להבין ולקבל, אתה גם תיטה. אתה גם טיפול, יזהו, יצחקו עליך לפעמים, יבזו אותך לפעמים. תלמד לקבל, כדי לחזק את הביטחון העצמי, תלמד להסכים לקבל את המינוסים ואת ההפסדים והכישלונות בכל מה שקשור לתהליך של תקשורת עם הסביבה או עם עצמך. תלמד לקבל את זה. מה הרצון, מה הבעיה באנשים חסרי ביטחון? אתם מבינים, זה פרדוקס, האנשים שהם חסרי ביטחון, כי הם פחדים שיחשפו, שיראו את הטעויות שלהם, הם פחדים. מה יקרה איתם? מאיפה מגיעה המחשבה שלהם? שהם רוצים להיות מושלמים. שהם רוצים שהכל יהיה פרפקט, שלא תהיה טעות אחת. אתה לא יכול. אפילו אנשים שפותחים עסק. מגיעים לאנשים, רוצים לפתוח עסק. הם רוצים לפתוח עסק. אבל יש אנשים שאתה יודע, יש להם הצלחה, הם יהיו עשירים גדולים, יש אנשים שלא. אז האנשים שיש להם הצלחה, ואתה רואה איתם, אני אצליח לי העסק הזה, זה עסק ראשון שאני פותח, מה אתה אומר? אני אומר לו, תקשיב רגע, תקשיב, תעצור, תחשוב שנייה אחת. תיקח איזה, מי, איזה איש עסקים אתה מעריץ? מי המודל שלך לחיקוי? אומר, נגיד, אבי לוי. הוא פיתח מכשיר שגורם לאדם לישון טוב. אני יודע מה? אבי לוי. תיקח את אבי לוי, תקרא את הביוגרפיה שלו. מה קרה לו בתחילת דרכו? בתחילת דרך הוא המציא מכשיר אחר לנחירות, לא הלך לו. עד פה נפל, ואמא שלו קרה לקחה פלילה. מה אתה רוצה? כשהוא הגיע לטופ של הטופ, בדרך הזו, כשהוא הגיע לשם, כמה פעמים הוא נכשל בעסקים? הרבה, הוא נכשל. פותחים, נכשלים, הולכים. מי שנכשל זה מחשל אותו. אז מה הבעיה אם תיכשל פעם או פעמיים? לא על ההתחלה לפחות, לא זה. אז גם בדרך להצלחה יש גם הכישלונות. כשאני אקבל את זה שיש כישלונות, ולפעמים גם קצת אני אעבור השפלות וביזיונות, אני אקבל את זה באהבה ואני אוריד את הראש, יהיה לי יותר קל להתמודד עם הדברים האלה. כן, הערכה עצמית היא משפיעה על כל כך הרבה דברים בחיים שלנו. אתם בכלל לא מבינים על כמה דברים היא משפיעה. מחיי הזוגיות, לחינוך הילדים, לקשר שלנו עם המשפחה, לקשר שלנו עם עצמנו, לקשר בעבודה, זה משפיע על הכל. על הכל. כשבאדם יודע מה הוא נותן, כשבאדם יודע מה הוא נותן, הורים למשל שהילדים שלהם, פתאום היו הוציא אתמול זוג, שקצת מבוגרים, פתאום גילו מחלה פה, גילו מחלה שם. ועכשיו יותר מכל, מה הם צריכים? את הילדים שלהם. יותר מכל הם צריכים את הילדים שלהם. ומה פתאום אתה שומע, הבת בתל אביב, לא יכולה להגיע. אני לא, קשה לי, יש לי את העבודה. הבן שהוא גר לידם צמוד, אני עם הילדים. הם בעולם, אמרו לי, תקשיב. נתנו להם כל החיים. בית קנינו לו. בית. טיפלנו. הענקנו, הנכדים יש בעיה, טסים או משהו. הם אצלנו. עכשיו שאנחנו צריכים אותם קצת, לכמה שבועות, לעבור כמה טיפולים, חודש, חודשיים, לא מקבלים את העזרה? מה זה? מה הולך? אבל תקשיבי משהו. אך הנתינה שלך לילד שלך הייתה מלכתחילה בטעות. למה? בגלל שפחדת שאף אחד לא יהיה איתך בזקנה, נתת לו את הכל. כביכול, קנית אותו על ידי הנתינה האינסופית. ונתת לו לימודים, שכר דירה שהוא רצה, חיתנת אותו, רכב קניתם לו, דירה חדשה, דירת קרקע, 1,800,000 בבאר שבע, נתת לו הכל. לפי ההיגיון הפשוט, כשקורה משהו הכי קטן, הוא הראשון צריך להיות בבית. נכון? מי מגיע? מגיע לעזור אחת האחיות שלה. מה קורה עם הילד הזה? למה באמת הוא לא עזר לאישה מסכנה, לאימא הזו שנתנה לו את הכל? כי היא הפכה את הילד שלה, היא שמה אותו במוד, היא שמה אותו במצב של קבלה. אני רק מקבל. אני רק מכיל, אני לא מעניק. את גרמת, בגלל הערכה עצמית הנמוכה שלך, שחשבת שבשל היותי אימא רגילה, אני לא אקבל את התמיכה בגיל מבוגר, לכן הענקתי ופרסתי ונתתי מתנות והפתעות, דברים שאף אחד לא מקבל, אפילו הורים מיליונרים לא נותנים דברים כאלו, ואז אני מתפוצץ לך בפנים, הערכה עצמית שלך הייתה נמוכה. את צריכה לחשוב שבשל היותך אימא, יורדוף אחריך לדאוג לך, ואת לא תתני לו את הכל. והילדים האלה שמקבלים חינוך נוקשה, בילדות, הם הילדים שמחבדים את ההורים שלהם יותר מההורים שמבטרים לילדים שלהם. לא משנה מה מי, לא משנה מותק, לא משנה, לא משנה, לא משנה. לא משנה, לא משנה, לא משנה. בוא, אני צריכה אותך. לא משנה, אם יותר מוחד, קשרי לשכנה, לא משנה, לא משנה. זה ישאר גם מציינת שלך, לא משנה הזה. אז לכן הערכה עצמית יכולה להשפיע לך על אופקים ומקומות שאתה בכלל לא תיארת לעצמך. לא ידעת בכלל שתגיע מהמקום הזה. אישה וגבר לדוגמה. אישה חושבת שהיא חזקה מדי, ויש לה ביטחון עצמי מופרז מדי, והערכה עצמית גבוהה מדי, והיא חושבת שכל מה שהיא אומרת זה מה שנכון, וכל מה שהיא אומרת זה מה שקדוש, וזה מה שיהיה, ולא תהיה שום אופציה אחרת. ולכן אם הבעל שלה יאחר טיפה, היא תקטול אותו, ותצעק עליו ותשפיל אותו, ואם הוא יעשה את הטעות, היא תהפוך את העולם בשביל להראות שאין שום דבר, אין מציאות כזאת בשום פנים ואופן, אז הבעל הזה הוא הראשון שיעשה טעות. הוא הראשון שיברח. אבל יש לי ביטחון עצמי גבוה, שאחר, אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת על מי אני שולט, אני חזקה. אבל זה לא מגיע מביטחון עצמי גבוה, זה מגיע מחוסר ביטחון, את שולטת. אין לך אמון בבן אדם, את גרמת לו לברוח ממך. הכוחניות שלך, שחשבת שעל ידי הכוחניות הזאת, תשמרי אותו אצלך, זה מה שגרם לו לקפוץ מעל החומות הגבוהות ששמת, ולברוח למקום אחר. דוגמה אחרת. בן אדם, למשל, מקרה נפוץ מאוד, שאשתו קנאית, חשדנית. כל שני וחמישים חטטת בטלפון, חטטת לו במחשב, בודקת בכיסים, מסתכלת, הולכת קדימה. וכל שבועיים יש לה אשמה אחרת. הלכת עם זאת? הלכת עם זאת? מהעבודה? מתקשר? לא, בסופו של דבר הוא אומר לעצמו, זה מדבר כאילו על בן אדם שהוא לא יהודי, כן? אומר לעצמו, האישה הזו, הגויה הזו, מאשימה אותי באשמות שווא. אני לא עשיתי שום דבר. אם התנהגת איתי כאילו כל שני וחמישי אני עושה משהו. אז למה כבר שאני לא אעשה את זה? היא גם כן מאשימה אותי כאילו אני עושה את זה. אז למה כבר שאני לא אעשה את זה? מהחוסר ביטחון העצמי שלה, היא יצרה אצלו מציאות כזו. של לך תבגוד. על ידי זה, אסור בשום פנים ואופן לבגוד. לך תבגוד. זה אמרת במילים אסור, עשית במעשים מותר. כשבאדם הוא עם ביטחון והוא רגוע והוא שלב, והוא מאמין שכל הרי הביטחון העצמי שלנו, מה שאנחנו שואבים, אנחנו כולנו פה. ושהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא יודע לנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא אחראי על העולם. אנחנו הכוח שלנו, אפסיש לנו את הכוח של ההשתדלות וזהו. מה שעושה מכאן הקדוש ברוך הוא, הכל, הוא עושה את הכל, אנחנו לא... אין לנו את האפשרות לשלוט על זה. אין לנו אפשרות לנהל את זה. אנחנו צריכים פשוט לקבל את זה. אז הביטחון שלנו, העצמי שלנו, נוצר מזה שאנחנו מקבלים את מה שיהיה. מקבלים באהבה את מה שקורה. מקבלים באהבה ובחמלה ובהודעה, גם אם זה לא נראה טוב, גם אם זה לא נעים. אבל מקבלים את זה. מכניסים את זה לתוכנו, כי הקדוש ברוך הוא קבע שכך יהיה. מכאן הביטחון העצמי שלי הולך וגדל. אין לי חששות, אין לי פחדים. לכל אחד יש פחדים מינימליים, שהוא באמונה תמידית, שוב פחדים מינימליים. זה בסדר, טבעי. אין בעצם אותך אדם חושב שיש לך פחדים. אבל באופן כללי, אתה רגוע יותר, אתה שלב יותר. אין לך חרדות שכל מה שקורה לך זה מחלה. אין לך כל מה שקורה, לא עונים בטלפון, מישהו מת. מישהו משתעל לי, איזה הוא חולה. זה לא שולט עליך. זה לא מוביל אותך. משהו אחר מוביל אותך. ביטחון עצמי, זה, שימו לב, זה, עצמי, זה מישון, גם אם אנחנו ניקח את האותיות של עין צדיק מת, זה מישון אמצע. כאילו. מה זאת אומרת, אמצע? כשאני באמצע, והיא לא קיצוני חיובי ולא קיצוני שלילי, אני נותן ליוד העצמי, היסוף יוד, זה הקדוש ברוך הוא, לנהל אותי. וכשהקדוש ברוך הוא נמצא מסביבי, אז העצמיות שלי הופכת להיות מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד יציבה. וזה קשור מאוד 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 לאמונה שלך בניהול העולם של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אף אחד לא יכול לדעת. למה הוא עשה את זה ולמה הוא גרם את זה? מאיפה זה הגיע? אף אחד לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לשער ולהבין. אבל אני יודע, כשאני נותן לקדוש ברוך הוא את האפשרות לנהל אותי, הביטחון העצמי והערכה העצמית שלי מתחזקים בצורה בלתי רגילה. ממש בצורה ישירה, בצורה ברורה, וזה פשוט מדהים. ואני שתמציע לכל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם, לקחת השיעור הזה, ולחזק את הביטחון בקדוש ברוך הוא, ולראות איך הביטחון העצמי שלך, והערכה העצמית שלך עולים, בצורה מפליאה. ובעזרת השם אני מאחל לכולם ברכה והצלחה. מוצאי שבת, ב8:30, במקום הזה, כולם יכולים להביא את כולם. יהיה פה שתייה, כדת, באמת, יהיה פה מאכלים, אוזני המן, שירים, קריאת מגילה מדהימה תהיה פה בעזרת השם. תהיה שמחה בפורים צריכים לשמוח, אנחנו צריכים לשמוח בפורים, לא משנה מה יקרה, לא משנה, צריכים לשמוח בפורים. אנחנו נעשה את כל ההזדמנויות, נצל את כל ההזדמנויות בחג הזה, ונהפוך את כל השליליות לחיוביות, ועל זה אנחנו נסביר בשיעור. נעשה שיעור קצר 20 דקות, איך להפוך את השלילי לחיובי, בעזרת השם שמזכה אותי. נספר קצת מסיפורי מענייני המגילה ומענייני היום. בעזרת השם מאחל לכולם ברכה והצלחה וחג שמח. מי שרוצה שאלות, בבקשה.